ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
שתי הפסקאות הראשונות פה הוא העמיד את הבעיה, את השבר הגדול. תיאר את המציאות, המתח שקיים באומה, דור האבות ודור הבנים. הבנים מלאי רוגז וקצף, ישראל לידה. כן, מציאות נוראה. זה נורא יותר מאשר המציאות היום. אם יש איזשהו כיתוב, איזשהו חוסר תקשורת בונה.
מצד שני זה לא כמו פעם. מצד שני זה לא כמו בדיוק.
מה?
פחות. לא כמו פעם. פעם זה היה יותר.
ברוך השם.
באים לפה הריאלי. באים לפה בית ספר הריאלי כל שנה. זה לא סתם.
באמת פחות. אבל בכל אופן,
יש.
משהו פה מברר לנו מה היסודות המחלה הזאת, מאיפה זה בא. אז בפסקה הזאת של הסור העיוני, הוא בעצם אומר שהדור שלנו מתחיל לנתח אותו, זה דור מורכב, נכון? דור מורכב, מצד קשה למצוא לו דוגמה בכל דברי ימינו, גם רם ונישא, גם שפל וירוד, גם כולו זכאי, גם כולו חייב. כן, יש פה צדדים הפוכים, ולכן זה מחייב אותנו לעמוד על אופיו. לעמוד על אופיו, הכוונה היא לשורש, שורש נשמתו של הדור הזה. ממה הוא חי? מה נקודת הנקודה מאפיינת אותו, את הדור הזה? הדור של עקבית עד המשיכה, זה גם כולו זכאי, גם כולו חייב. מה עניינו? מה שהוא מנסה למצוא זה לא את ניתוח התנהגותו החיצונית, אלא את אופיו הפנימי. כן? נגיד עליו כל מיני דברים, זה אף על פי שהדברים האלה לא נראים בביטוי החיצוני שלהם, בכל אופן זה מהווה אופי פנימי. כן? לפעמים אופי פנימי מתגלה דווקא בהתנהגות הפוכה לאופי הזה. כן? אם אדם שהוא מאוד חכם, זה אופי, הוא מאוד מחפש חוכמה, הוא לא מוצא אותה, אז הוא נהיה משתתה פתאום, נהיה הפוך, כן? הוא לא מוצא את סיפוקו, זה לא אומר שהוא לא חכם. מבינים? זה אדם שהוא מאוד מאוד רוצה משהו, אז הוא אומר, לא, אני לא צריך את זה. אז הוא מתכוון להגיד, תעזרו לי לעבור לזה, תעזרו לי לזה. ההתנהגות החיצונית היא לא תמיד מאפיינת את האופי הפנימי. אנחנו מחפשים את האופי הפנימי כדי לדעת איך להקים את הדור הזה. ואז פה התחלנו את הפסקה של בכל הזמנים, כן? ההבחנה בין כל הדורות האחרים, שהדורות האחרים היו, היה קשר, אותו כיוון, בין בעיות של דתיות, נקרא לזה ככה, כן, של עבודה זרה וכדומה, לבין בעיות מוסריות. נכון, גם דור שהוא שורר ומואז עולה לו שובה, וגם הוא השכחו אל מושיעה, כן? גם לא דתי, בין אדם למקום, וגם בין אדם לחברו, זה הולך יחד. יש התרסקות בתחום הזה, וגם בתחום הזה. ואילו פה, כפי מה שהוא מתאר פה, הדור שלנו הוא מיוחד. מוזר הוא הדור הזה, בעמוד קופת למעלה, מוזר הוא הדור הזה, שובב הוא, פראי הוא, אבל גם נעלה ונישא. לא שובב הוא פראי, במובן המושחת של המילה, הוא דוגל בשחיתויות, דור של זולל וסובב, דור של חבר גנבים וכדומה. להפך, דור שלנו מאוד מקפיד, גם שלנו זה בכלל מאוד מקפיד על מוסר. נכון? שנתפס בגניבה, מי שנתפס בשוחד, לא לוקח משהו לעצמו, מי שנתפס בבעיות מוסריות, בינו לבינה וכדומה, החברה מטפלת, אלה טוב, מטפלת לא טוב, כן, מה מוגדר אצלה כבעיות מוסריות, מה לא מוגדר כבעיות מוסריות, זה שאלות אחרות של פרטים. אבל בכל אופן, זה דור כזה, שהוא לא שובב במובן הזה של חוסר מוסר, חוסר שליטה ברצל, אבל הוא שובב, הוא פראי, כן? הוא גם רם ונעלה ונישא. נמצא כי מעבר מזה חוץ פייסגי, אין הבן מתבייש מאביו, נערים פני זקנים ילבינו, זה צד אחד, באמת זה קיים, חוצפה של הדור הזה. מצד שני, רגשי החסד, היושר, המשפט והחינה עולים ומתגברים. כוח המדעי והאידיאלי פורץ ועולה. כבר אמרנו שהדור הזה מאופיין בשלושה שלוש מעלות. המעלה האחת, מה שהוא קורא לו פה, היושר, המשפט והחמלה, רגשי החסד, היושר, המשפט והחמלה. לא, לא שהוא עושה חסד, רגשי החסד. כלומר, יש לו איזשהו צורך בחסד, במשפט, חמלה, כן, בדור הזה שלנו, כל מה מדברים על זה. כן?
מוסריות,
כן? מוסריות, כן. הצד המוסרי, דאגה לחלש, דאגה למסכן, כן? ויותר מדי, לפעמים גם מסכנים מוגדרים אחרים, כן? לפעמים מסכנים זה גם האויבים שלנו מסכנים. ולכן גם הם בתחום המוסר שצריך לרחם עליהם, ומערכת המשפט צריכה להגן על החלש ולפתור את הבעיות כך. בכל אופן, יש במלל הציבורי מאוד מודגש השיח המוסרי. צריך להיות מוסרי, נכון? היושר, המשפט, החמלה עולים ומתגברים. כן? זה לא אומר, שוב אני אומר בביטוי החיצוני, זה לא אומר שהדור, שהוא לא נוהג בהנהגות אנטי מוסריות. יכול להיות שזה אנטי מוסריות, אבל זה מתוך מבט מוסרי. כן? אנטי מוסריות כי הבן שהמוסר מעוות מאוד. והוא כל כך אידיאליסט בתחום המוסרי, שזה מאוד אכפת לו, נכון? שזה תופס איזה אדם בלתי מוסרי במשרה רמה, זה ספייק ספייקה של זה, וכבר גומר עליו, גומר את הקריירה שלו, למרות שזה, בגלל שהוא דוגל במוסר. כן? שזה מוגזם לפעמים. אבל זה פרטים, נכון? אבל אי אפשר להגיד שהדור הזה לא מוסרי, לא אכפת לו ממוסר. כן? להפך, זה דבר שהוא מאוד חשוב.
דור של זון והמורה לצורך העניין.
כן.
אם אני הולך לכיוון של אלה שאומרים שהיה שם איזשהו מוסר, כלומר, אמרו ש...
יש פה אידיאולוגיה, לא מוסר. עכשיו לא היה מוסר. אבל היה אידיאולוגיה.
מה ההבדל במוסר אידיאולוגיה?
מוסר הכוונה היא חמלה. חמלה על חמלה על הזך, על המסכן, רצון לעזור.
להיטיב.
כן, להיטיב, לעשות טוב. אידיאולוגיה, הכוונה היא עקרונות חיים. יכול להיות שהעקרונות חיים האלה...
לרצוח.
אז זה עיקרון. לא נוותר על העיקרון הזה, זה דגל שאנחנו מניפים, זה אידיאולוגיה. כן? מבין? יכול להיות שדגל מוסרי, אבל דגל לא מוסרי. אבל יש דגל. החיים לא עוברים סתם. לא, מה שבא לנו, איך הבוקר נבדל ככה, מחנה זה ככה, יש עקרונות. יש אידיאולוגיה, יש מגמה שאליה אנחנו צועדים. זה גם אחד המאפיינים של הדור הזה שהוא מפה. הכוח המוסרי. מה?
לא תביע הרצון לעזור, הרצון להיטיב.
כן, אבל היו דורות כאלה שהם היו, איך כתוב פה, וגנב יבואו פשט גדוד, נשים, כל אחי, כן? יש דורות כאלה בעם ישראל שלא היו מוסריים.
ככה כל הדור.
מה זה? כן, שזה היה מאפיין את הדור. למה זה היה? בגלל שעזבו את הכוח האלוקי, כן? אז גם הכוח המוסרי בטל. וזה מאוד אפשר להבין את זה. והאומה הישראלית, מה שמחיה אותה, זה העניין האלוקי. כשהעניין האלוקי נעזב, אז גם העניין המוסרי נעזב. אנחנו יכולים לראות, אנחנו יודעים, במדרגות נמוכות מאוד, אנחנו מתרסקים יותר נמוכים מכל הגויים בשעה שאנחנו לא אלוקים. זה מה שהיה בכל הדורות. זה מה שהוא מאפיין פה, נכון? שמצד אחד מבכות את התמוז, מצד שני, כל אחד, עקב יעקב וכל רע, רחיל יהלוך. זה הפסוקים שמבטאים את הלכי הדור. זה לא איזשהו בעיות מזעריות. זה האופי של הדור. זה בדורות קודמים. אבל הדור שלנו, אי אפשר להגיד עליו שהוא קולח עקב יעקב, כן? בתפיסה האידיאולוגית, בתפיסה המוסרית של הדור, חס ושלום. חס ושלום, אסור לעשות את זה. זה שיש כאלה שעושים את זה, כן? יש כאלה שעושים את זה, זה לא אומר שהדור הוא לא אכפת לי מהמוסר. שוב,
מיעוט.
מה?
מיעוט.
גם אם זה הרוב, גם אם זה הרוב, אבל בסופו של דבר מודעים לזה שזה לא בסדר. אף אחד לא יגיד שזה בסדר.
איך אפשר להגיד שגם בדורות שכן היה ככה את הבלגן הזה, הם לא אמרו, המוסריות אמרה לא אוקיי את זה. אולי כן אוקיי.
מה זה?
אולי כן המוסריות, הוקיעה את זה, בפועל הם עשו ככה.
לא, אבל זה, בהרשה שהנביא מאפיין את זה, זה מה זה אופי של דור. זה אופי, זה לא רק התנהגות חיצונית. זה המציאות.
כמו
כן? זה מה שהוא, כך הוא מנתח את זה. דור שוכח את אלוקיו, גם כן דור סורר ומורה, זולל וסובל. מתפרק, זה דור מפורק לגמרי, כן? לגמרי, חצי לגמרי, לא משנה, אבל לא מפורק. אבל הדור שלנו, אי אפשר להגיד עליו שהוא דור מפורק. נכון? יכול להיות שהוא איש בגביעות של כפירה ושל של, של, של כל הסוגיות שעולות עכשיו בציבוריות שלנו, כן? של, של מערכת מעובדת לחלוטין, שנתפסת בעינינו לפי תפיסה שלנו, כן? מיני חוקים כאלה ואלה. אבל הבסיס, הצורך, הוא א', צורך מוסרי, ב', עניין של הכוח המדעי פורץ, דיברנו על הכוח המדעי, החוכמה, כן? הביקורת היא צריכה להיות ביקורת, צריך להבין כל דבר. לא עושים סתם, לא עושים סתם, למה? ככה, זה טוב, זה נכון. לבסס כל דבר, כמה שהחברה שלנו מעריכה, מעמידה במרכז, במרכז הוויה את מי שיש לו תואר, מי שיש לו תואר שני, תואר שלישי, כלומר, החוכמה, המדע, היא מתפרצת, תופסת למקום חשוב מאוד בדור שלנו. זה לא דור סתמי, זה לא דור בער של איש בער לא ידע, כן? שמובילים אותו אנשים שהם רק יש להם איזה כוח ואיזה חריזמה. צריך גם שיהיה לו איזשהו חוכמה, ואתה לא יכול להגיד תפיסת עולם בלי לבסס אותה, להסביר אותה. אם אתה לא מסביר אותה ואתה סתם אומר אמירות שטויות, אז זה מנפנפים אותך. נכון?
יש לו את הפוטנציאל, אבל הוא לא מממש, צריך לגרום לו להתממש.
למי?
הדור. הדור הוא חכם.
חכם, הוא גם נוהג בחוכמה. הוא גם נוהג,
הכפירה שלו הוא חכם.
מה זה?
הכפירה שלו הוא חכם.
כן, גם חכם, נכון. הכפירה, תכף נגיע לכפירה. אני אומר בכלל, אמות מידה של אדם חשוב ולא חשוב, זה לפי רמת המשכל שלו, נכון? רמת משכל.
אם הוא רופא.
חשוב, נכון. עכשיו חשוב. נכון?
מי שהצליח מחר.
וכל דבר אפשר להם. ומדורי הביקורת שאנחנו מפרשים בעיתונות וכל דבר. ביקורת על זה וביקורת על זה. להבין ככה, להבין ככה. וסימפוזיונים בצד כזה, בצד כזה. נכון? המדע תופס מקום מרכזי. נכון? זה נכון שהיום פחות מדעי הרוח, יותר מדעי הטבע. תופסים מקום מרכזי. נכון? הפוסט-מודרניזם הוא קצת הוריד את מדעי הרוח. כלומר, הוא אמר, החוכמה האנושית היא לא כל כך בתחום הזה של פילוסופיה, פסיכולוגיה זה קצת יותר מדעי, אבל פילוסופיית החיים והבנת הערכים של החיים זה פחות בשיח הציבורי, כן? אבל החוכמה, מדעי הטבע מאוד תופסים מקום, נכון? כל ההתפתחות המדעית וכדומה של המכשירים שאנחנו נמצאים איתם, נכון? העולם מאוד מתפתח. וזה מאוד נחשב, וגם מי שלא בתחום של הפיתוח הוא מאוד מעריך, מי שכן נמצא בתחום הזה, נכון? בסדר? אז אומנם מדעי הרוח לא, בתקופת הרב קוק, מדעי הרוח גם כן היו בספרות, מה שנקרא, הספרות, היה לו המון פולמוסים, הגותיים.
זה כן היה.
כן, אני אומר, לפני 70-80 שנה, אם עוד היה תופס מקום מרכזי, שוב זה עניין של הכוח המדעי פורץ. יכול להיות שאמרת דברי כפירה, יכול להיות לא משנה, אבל הכוח המדעי היה חשוב, נכון? זה לא דור ריק, זה דור שמבסס את עצמו.
דור דעה. אבל גם לפני כן אנשים הריחו את המשכילים.
בדורות הקודמים פחות, פחות הריחו את
המשכילים. היה בשיח בכלל.
הריחו את האנשים.
כן, אבל הוא סנדלר מאוד הריץ את השר.
לא היה דבר כזה, לא היה תנועת השר. כי היה לו שלטון. מי שהחזיק את השלטון ביד, היו אדונים ועבדים. מה העבד, את מי הוא הריץ? את האדון שלו, או שהוא הריץ, שלא הריץ, אבל היה כפוף אליו. האם האדון היה צריך לשכנע אותו שבתפיסת העולם שלו היא מוסרית או לא מוסרית? אני מדבר על שכנועים ותפיסת עולם. מה צריך לבסס כל דבר? אני פה אומר מה לעשות, עושים? כן, בעולם ה...
אני עדיין חושב שגם לפני כן היה ערך להשכלה. אנשים, כלומר, מה זה הערך? אנשים באמת ראו בהשכלה ערך.
השכלה ערך עצמי? הדבר עצמי? השכלה היא... לא צריך לשכנע, צריך לשלוט. למה צריך להסביר כל דבר? מה צריך להסביר כל דבר? מה צריך להסביר? אני אמרתי, שצריך לעשות. המלך עולה לשלטון, ויש פה אנחנו, מי שלא עושה כדבריו, אז הוא מוחק אותו. כן? אז יש לו גישה אחרת, תקשיב לגישה האחרת שלו, מה גישות אחרות? כן? זה לא עניין של גישות. זה היה העולם היותר, הפחות תרבותי, ופחות בימי הביניים, ככה זה היה. כן? לאט לאט, תקופת ההשכלה, הביאה את ההשכלה למרכז, למרכז הבימה, למרכז החשיבות האנושית. וזה בוודאי, בוודאי התפתחות, דבר, דבר, דבר טוב. ונכון שההשכלה הביאה גם כפירה, והביאה גם כל מיני השכלות מוזרות לחלוטין, אבל בסופו של דבר, הכוח המדעי שהולך ופורץ, זה ודאי טוב.
מה קרה פתאום
שזה ככה?
השכלה תפסה.
העולם מתפתח. העולם מתפתח.
2,000 שנה לא
יכול
להיות
2,000 שנה
להתפתח.
יש תהליך, זה לא קרה פתאום.
יש תוכנית אבל, שאומרים שבמדעת ההשכלה זה במעיינות החוכמה.
תפתחו מעיינות החוכמה, כן. כן, זה ודאי כוחות אלוקיים שהולכים ומופיעים בכל העולם. והדבר השלישי שמופיע זה הכוח האידיאלי. הכוח המדעי והאידיאלי פורץ ועולה. כוח האידיאלי, מה שאמרנו קודם, אידיאליסטים. אנשים אידיאליסטים, הכוונה היא אנשים עקרוניים, שיטתיים. כן? הם לא מוכנים לקבל איזשהו, בדורות קודמים, לא, לדבר, לא צריך עיקרון של חיים ששוזר את כל החיים. כן? זאת אומרת, זה חשוב, זה חשוב. ואחר תגיד, הפוך חשוב. אם זה, אפשר לשנות. כן? היום כל דבר, היום זה בכלל, כל דבר הוא עקרוני. כן? נכון שהעקרונות לפעמים מבולבלים לחנותים. כן? נכון שיש עיקרון שנקרא זכויות הפרט. זה דגל שאם מישהו דורך עליו, זה נורא והיום, זכויות הפרט, לפעמים מגיעים לזה לכל מיני עיוותים, אבל זכויות הפרט זה דגל. שוויון. זה דגל, זה יהפוך להיות דת. כמו שיש לנו עקרונות חיים דתיים, שנקרא שבת וברית מילה. כן? אז בדור הזה יש עקרונות חיים, הדמוקרטיה, זה דגל. דמוקרטיה זה צורת חיים שצריך לקדש, מקדשים אותה. נכון? אתה מדבר על דמוקרטיה, עומד דום. נכון? לא, יש דברים כאלה ש... המתירנות, מתירנות הופך להיות, אל תיגע בזה. אל תיגע בזה. תן לכל אחד לחיות איך שהוא רוצה, איך זה נקרא. כל אחד...
חי ותן לחיות.
חי ותן לחיות. תן ערכים כאלה. כן? העיקרון, אני יודע עכשיו, השקיפות. שקיפות. נכון? שלא, מי שלא עובד לפי העיקרון הזה, אז נמצא מחוץ לסדר הציבורי. כן? כל מיני ערכים כאלה. הם הפכו להיות אבני יסוד בבניין החברה, נכון? יכול להיות שיש לי מושג שנראה מימוש עצמי. מימוש עצמי הפך להיות דגל. המימוש העצמי הזה יכול להביא לגאווה נוראה. זה יכול להיות ממש להקים חברה מרוסקת מוסרית. אבל זה מימוש עצמי, מימוש עצמי זה חשוב מאוד. כן? אני כתוצאה ממוש עצמי שלי, אני אדרוך עליך, זה כבר פרטים, כן? אבל זה נקרא דור אידיאולוגי, כן? יש אידיאלים, יש ערכים, כן? ערכים כאלה, אחרים, זה ערכים, נכון? זה למשל, הנקודה הזאת, למשל המסילת ישרים, כשהוא בא לדון באיך לחנך את האדם ל... מידת הזהירות, אז הוא אומר שאפשר לחלק את שלמי הדעת לבינוניים ולפחותים, נכון? כל אחד מדברים בדרך שלו. ולשלמי הדעת מדברים על זה שמידת הזהירות היא בונת השלמות. מי אלה שלמי הדעת? שלמי הדעת הם האידיאליסטים. האידיאליסטים, שהדור שלנו, כן, ויש כמה רמזים בדברי הרב קוק שבאמת הוא סובר, שהדור שלנו הוא השלמי הדעת של ה... של המסילת ישרים. למה? שהוא אידיאלי, הוא לא יכול להיות רדוד, הוא מחפש שלמות. יכול להיות שהשלמות שלו זה להיות דמוקרטיה, זה השלמות שלו, האמיץ את זה, בסדר, אז בזה הוא ישלם, הוא לא יוותר על זה. ואצל עם ישראל זה יותר דמוקרטיה מאשר כל הדמוקרטים בעולם. למה? כי עם ישראל הוא אידיאולוג רציני מאוד. הכוח הזה פורץ אצלו עד הסוף. הוא לא מוותר קוצו של יהוד. כן, שאתה ברוסיה, המהפכה ברוסיה, עם ישראל, היהודים האחרוני המחזיקי הגישה הרוסית נשארו היהודים. הכל כבר התפרק, כן? אבל הקומוניזם, מתכוון להגיד, כן? הקומוניזם, היהודים דגלו בעצם, נשארו האחרונים. למה? מכיוון שהיהודים הכי יודעים לשמר דגלים. אז 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 זה זה כוח חשוב מאוד שהוא קיים והוא גם והוא בריא שהוא יהיה קיים. הדרישה לשלמות, הדרישה לעקרונות, לשיטתיות ולא לסתמיות לחיים, כן? סתם, זה בא לי, זה סתם, כן? לפעמים, אבל מה שקורה עוד, זה אותו, זה מאותו שורש. יש למשל גישה היום שמקדשת את
הסתמיות,
הספקנות, וגם את הסתמיות, וגם את תעשה מה שבא לך. אבל זה בא מתוך שיטה אידיאולוגית. זה לא איזה יצר לב האדם רע מנעוריו, זה הופך להיות שיטה, כן? השיטה היא כל דבר תעלה צד שני ושלא יהיה לך אמיתות ברורות ותחיה בערפל חיים, כשיטה, כי זאת האמת, כן? אז החוסר השיטתיות הופך להיות שיטה, אז זה גם שיטה, זה גם יכול להיות כל דבר. אבל זה לא סתם, זה לא סתם, אלא מישהו חשב על זה והגה והביא את זה וביסס את האפשרות הזאת, זה הפוסט-מודרניות. פוסט-מודרניות שוחט את כל הפרות, אבל כשיטה.
אז בדורות קודמים שכל אחד עשה מה שהוא רוצה, אז לא אמרו את זה כאילו?
לא אמרו.
תעשה מה שאתה רוצה?
לא אמרו, אמרו, ככה חיו, ככה הייתה, ככה גישה. אתם מבינים? לא, זה לא היה מספיק, זה כמו ילד קטן, ילד קטן הוא חי סתם. לא חיים שיטה, אין לו מספיק דעת כדי לזה, נכון? אז היום הוא ככה, מחר הוא אחרת, כן? אז כל עוד האנושות הייתה ילדה קטנה, אז היא חיה ככה סתם. האנושות התבגרה, אחרי שהיא מתבגרת, אז היא קובעת לעצמה דפוסי התנהגות, כאלה ואחרים. יכול להיות שהדפוסי ההתנהגות האלה הם מקולקלים לחלוטין, לא התנהגות, דפוסי, מה שנקרא דגלים, כן? שיכול להיות שזה מקולקל לגמרי, אבל זה קיים. זה קיים, כן? וזה מה שהרב קוק מתייחס לדור הזה, הדור שלו, וגם, וזה נכון גם לדור שלנו, כן? זה עוד יותר קיים בדור שלנו. אל תדון לפי, תגיד, הדור ההוא היה אידיאליסט, הוא יבש את הביצות. הדור שלנו אין שום אידיאלי, כן? זה לא נכון, כן? יש אידיאלי, רק אידיאל של דמוקרטיה, כן? אני לא אשבור איפה, זה נלחם עד הסוף, כן? זה של מחנה השלום, השלום, השלום. כן? הכיבוש המשחית. כיבוש זה דבר, זה אידיאולוגיה שלילי. הפוך, כן? כיבוש זה דבר נורא והיום אי אפשר להם. כן?
היום נלך כל הדור הצעיר יותר, תיכון וזה, ונערים שהם די מתבגרים, הם לא יודע, כאילו לא אכפת להם כזה מכלום. כאילו אין כזה עם מי לדבר כזה לפעמים.
זה הפוסט-מודרניזציה, באמת. אבל כשהם מתבגרו, אז גם להם יהיה איזה גישה. יכול להיות שבאמת הגישה שלהם, להיות לא אכפתי, להיות שאינו יודע לשאול.
למה הולכים להודו?
תגיד שם, מה?
הרבה אנשים הולכים להודו, חפשים את עצמם.
אז מחפשים, מחפשים משמעות לחיים, ואתם מחפשים משמעות. עושים תוכן, מחפשים איזה עוגן של חיים, של על מה לבסס את החיים. נכון? אז זה נקרא שהדור הזה אידיאליסט. נכון? אנחנו לא אומרים, חפש שם, אני יודע. הוא צורך כל מיני תורות משונות וכדומה, אבל זה בא מצמאון. למשהו מבוסס, משהו גדול, נכון? והוא לא מוצא את זה מספיק כנראה בשיח הציבורי פה שלנו, לא מספיק, נכון? מחפש את זה, מחפש את זה. יכול להיות שיש גם לפעמים ייאוש מהחיפוש הזה. חיפשנו את זה וזה לא הצליח, פה זה לא הצליח, פה זה לא בנה, אז יש ייאוש, אז יש פרקות מוחלטת. אבל זה לא נובע מרשעות כזאת, כן, שלא אכפת לי, אלא ייאוש, ייאוש. דווקא בגלל שאני כל כך חשוב לי הדבר הזה ואני לא מוצא, אז יש ייאוש, כן? אם לא הייתי כל כך מחפש את זה, גם לא הייתי בעמדה של ייאוש, של נפילת רוח כזו. נפילות הרוח שאתה מתאר למשל, לפעמים יכולות בגלל זה.
אבל כאילו מצד אחד אפשר להגדיר את זה כעין פנימית של הרב שהוא רואה את הדור, מצד שני אפשר להגדיר את זה כפתטיות כמובן.
כמה?
כפתטי, לא יודע, זה לנסות לקדש כל דבר ולהגיד לא ייאוש.
אבל זה לא נכון שיש פה התפתחות בתחום המדע והמוסר? שהדור הזה אכפת לו, השכל מאוד חשוב והביקורת מאוד חשובה ולבסס כל דבר. תבוא תגיד בדור הזה בציבורית הישראלית, למה? ככה אנחנו נוהגים. מה זה ככה אנחנו נוהגים? כן? תכף תראה, ולכן זאת הבעיה עם הדת. זאת הבעיה שיש לדור הזה עם הדת, שהדת אומרת, כתוב בתורה, כתוב בתורה. אז מה אם כתוב בתורה? אני צריך להבין את זה בשכל, נכון? איזה? כתוב בתורה, תבסס, תגיד את זה, תגיד את זה ערך מוסרי סביב העניין הזה. כל אתה לא אומר ערך מוסרי, אז מה לא יבש? אסור לאכול בשר וחלב, אסור לאכול חמץ לפסח, מה זה הדבר הזה? למה לא לאכול חמץ לפסח? מה קרה? מה, בגלל שככה כתוב בתורה שלכם? אז אני לא יכול לאכול חמץ בפסח? מילא יש לי, אני, באידיאולוגיה שלי יש, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. בסדר, עושה מה שאתה רוצה, לא תפריע לי לעשות מה שאני רוצה. מה פתאום לא לאכול מה? מה זה הברית מילה הזאת? מה זה? מזה בא כל הכפירה. מכיוון שיש פה חיפוש לדבר גדול, והתורה לא נותנת לנו, התורה בפרשנותה הגלותית, כמו שהיה עד עכשיו, לא נותנת מספיק מזון להזין את הדור הזה בשלושת המרכיבים האלה. כן? התפיסה שהתורה אין לה שום ערך לא מוסרי ושום ערך שכלי, אין לה שום היגיון בדבר הזה. ודאי לא אידיאולוגיה. אני דואג למה זה, למצוות, ככה זה נתפס, זה בדיוק הטעות, אבל זה נתפס ככה. אני דואגת לברית מילה ולתפילין ולציצית ול... איזה ערך, איזה ערכים יש פה? כן? איפה יש פה מה? זכויות הפרט, יש פה איזשהו אהבת הרע, איפה, מה אתם מדברים בכלל? כן? מה הקשר בין איסור בשר בחלב לבין איזו אידיאולוגיה? זה מה, זאת הבעיה ש... ככה הוא מתאר, זה מה שיצר את כל הפייט הזה בין התורה, בין הדור האבות, שהיו אדוקים בתורה, לבין דור הבנים, שהתפתחה בהם התפיסה הזאת, שלא יכולים לדבר יחד, זה מה שהוא אומר פה עכשיו. חלק גדול מהדור הצעיר, איננו חש כל כבוד לכל מה שהורגל. הורגל, כן, התרגל אליך, אבא שלו הרגיל אותו, הולך לבית הכנסת, כל מיני תפילה, כן? ולשמור שבת, ואני יודע, ולא לאכול בשר וחלב. לא יש שום כבוד אין לו לכל מה שהוא גל. ולא מפני שאופלה נפשו, לא בגלל שהוא נהיה דור כזה נמוך, כן? שהתורה גבוהה ממנו, ההרגל הזה גדול עליו מדי, והוא אין לו כוחות לדברים האלה. לא בגלל זה שאופלה נפשו מאפה לנחשכה נפשו. הדור הקודם היה מאיר, והדור הקטן קטן. לא מפני שנשפל מאותו הגבול שהחוק והמשפט עומדים עליו בדעה המונית הרגילה. לא בגלל זה הוא כל כך בועט בכל מה שהוא הורגל. כי אם מפני שעלה עד המקום שלפי אותו הצביון שהורגל בו עד כה, שהביט על ידו על החוק והמשפט, על המסורת והאמונה בכלל, על כל תורה וקדוש, על כל אמת גדולה נצחית ואלוקית אשר מושגים מפני מיעוט העבודה בתלמודם, של יסודי רגש והדעה של מרחב התורה, הוא עם זהב ושונה הכתם הזור, עד שנדמה לו שהכל הוא שפל הרבה מערכו. זאת הבעיה. הוא מחפש גודל, הוא מחפש אידיאלים, אבל באמת, לפי הבנתו, הוא מחפש. וכל מה שהרגיל עד עכשיו, כל מערכת התורה של, של כזה ראה וקדש, כך צריך לעשות, כך כתוב בשולחן ערוך, קטן עליו, קטן עליו, זה לא מעניין אותו. כן? זה, הוא עלה עד המקום, שלפי אותו הצביון שהורגל בו עד כה, שיביט בו על חוק והמשפט. משהו התרגל עכשיו להגיד, החוק והמשפט, כי החוק והמשפט, כתוב ככה, צריך לעשות ככה, ככה הוגלנו, ככה מסורת, מסורת, וככה זה, ואל תשאל שאלות. זה הדבר הזה, על המסורת ואמונה בכלל, על כל אמת ולא מצחית, זה לא הולך. ולמה זה לא הולך? ולמה באמת התורה, שבמלאה, אנחנו מאמינים שבתורה יש את כל הטוב, את כל האידיאלים, ואת כל המוסר, ואת כל החוכמה הכי גדולה, כל השלושת המרכיבים האלה שהדור מחבים, באמת זה כן נמצא בתורה. אז למה הוא לא מוצא את זה בתורה? למה? מפני שהדור הקודם, דור הגלות, שעליו, שאיתו הוא מדבר, דור האבות, שאיתו הוא מתווכח, דור האבות, מה שהוא קורא, מפני מיעוט עבודה בתלמודם של יסודי הרגש והדעת של מרחב התורה. לא עסקו במרחב התורה, התורה במרחביה, עסקו רק בדלת אמות של הלכה. עסקו רק בחלק הזה שהוא עוסק בצד המעשי של, של קיום תורה ומצוות, כן? של הלכות צדקה והלכות ציצית והלכות תפילין, וזה דקדקנות של מצוות ועוד הלכה ועוד פרט ועוד, ועוד דיון הלכתי ועוד מחלוקת, כן? כל הספרים שהתפתחו במשך כל התקופת הגלות זה שוטים הלכתיים אחד אומר. בא הדור החדש ואומר, מה אתם מתעסקים כל הזמן בדברים האלה? איך זה קשור לאידיאולוגיה של החיים? מה התורה הזאת? איפה המוסר שלה? היא מתעסקת בעניינים דתיים כאלה ואחרים? כן? ולמה באמת זה קיים? מכיוון שבאמת לא עסקנו אלא בדלת אמות של הלכה. כי היינו בגלות. ובגלות, כל עניין הגלות הוא להחזיק מעמד. בגלות, במה כוחות הנפש של עם ישראל עשה? להחזיק מעמד, לשרוד את הגלות הזה. אז אין פיתוח של החיים, יש החזקת מעמד, שמחזיקים חזקים, אז כל הזמן לשמור הלכה. הרי שלשמור את ההלכה זה ישמר אותה. אבל יותר מאשר שמירת ההלכה, בפיתוחה והעמדתה על דיוקה הנכון, שזה דבר ודאי חשוב מאוד, במפעל חיים עצום שעשו למשך כל שנות הגלות, לפתח את התלמוד הבבלי וכל ההלכה, ואת כל הספרות שבאה בעקבותיו, זה דבר נהדר. אבל מרחב החיים, מרחב התורה, שעסקה בהגות ובהבנת הטעמים של המצוות, ומנגנוני החיים הפנימיים, לא רק במה לעשות, אלא למה לעשות, לא רק באיך לעשות, באיך לחשוב, אלא למה, על איזה סודות של חיים מושתתת התורה הזאת, שיש לה כל כך הרבה עומק, כל כך הרבה פנימיות, כל כך הרבה דעת רחבה, וכל זה לא עסקנו בכלל, אז ממילא כשהתורה הזאת, כמו שהיא מוצגת בחלון הראווה הדתי, אל הדור החדש הזה, אז הוא מזלזל בה. לא בגלל שהוא מזלזל במסורת ישראל, הוא אוהב את עם ישראל, כן? אבל ככה לא, ככה אני לא יכול לקבל את זה, לפי האמוציות שנמצאות בתוך הדור הזה, הרצונות, השאיפות החיים, זה לא מתאים, זה קטן עלינו הדבר הזה, זה קטן הדברים האלה.
למה צריך לשנות כביכול את ה...
צריך להרחיב את התורה.
למה לא נגיד, זה התורה.
וזה לא כל התורה?
2,000 שנה בגלות, כולם הסתדרו עם זה, הכל היה טוב. מה,
בוא
תלמד
את
עצמך
עכשיו,
למה שהתורה צריך לשתנות? התורה זאת התורה.
להפך, התורה קטנה בגלות. להפך, זה באמת לא כל התורה. התורה זה לא היה כל התורה, בגלות לא למדנו את כל התורה. כשהתורה היא לא תורת השם תמימה, אז היא לא משיבת נפש.
למה למדנו בתורה? מה לא למדנו?
כי היינו בגלות.
מה לא למדנו בתורה?
את החלק הפנימי של התורה. את החלק ההגותי של התורה. את זה לא למדנו בתורה.
שחושבים שזה רק זה.
זה רק. כן. זה היה רק זה, עסקנו רק בחלק הזה, כמה מסילת ישרים צועק על זה, שלא עסקנו, כן? לא עסקנו בחלק של האמונה ושל תיקון הנפש הפנימית יותר, כן? רק בתחום המעשי, דלת דמות של הלכה. וזה עסקנו, והפיתוח ההגותי והשאלות הפנימיות יותר, כן? של להבין טעמי מצוות. לא במובן הטכני שטעמי מצוות.
לא תמיד אפשר, אבל...
מלא, ספרים על זה, רק לא עסקנו בזה. מי למד מהר"ל? מי למד מהר"ל? מי למד מורה נבוכים של הרמב״ם? מי עסק בזה בכלל? לא עסקו בדברים האלה. או שלא היה זמן, לא היה כוחות נפש לדברים האלה. או שבאמת גם לא התאים לנפש הגלותית לעסוק על זה. מכיוון שהגלות צמצמה את החיים הישראליים לקהילות קהילות בודדות. חיים מצומצמים. אז גם התורה נשארה מצומצמת. זה הולך ביחד. צמצמה בתוך תחום של ההלכה. וכל מרחבי התורה לא עסקו בזה. כן? איך הרב כותב, נראה לכם פה, שזה בעצם משהו לקח לו כמשימה, הוא אומר, נהניתי מאוד מסגנונו הספרותי, עשוי ביטול טעם ומדרותיו הצודקות בכללות דבריו. באופן כללי אתה, כן? יפה, איש אשכולות. מאמרים וספרים כאלה בוודאי בדורנו אחת מהרתיות היותר טובות למכתנו האנושה. המכה שיותר פה, מי יש פה איש הגות? מספר יודע טעם, אמנם. איש אשכולות, אני אומר, יהודה לב זלצה, לא יודע מי זה, כן? אמנם לעולם, כן, הוא כותב לו הרב הגאון. זה תמיד חכם, אבל הוא מקבל דברים טעם, דברים שאני חושב. אמנם לעולם לא נוכל להתעלם מהתרופה הכללית הכוללת את הכל. אם אנחנו רוצים להביא תרופה לדור הזה, זה מקביל למה שכותב פה. מה התקופה הכללית הכוללת של זוגר? ושעזיבתה היא שגרמה לו את נפילתנו. הוא הדבר מה שאני בעוני ובמר נפשי רגיל לקרוא, לשנות ולשלש מאות ואלפים פעמים. עזבנו את נשמת התורה. הוא צועק, עזבנו את נשמת התורה. עסקנו בתורה בלי הנשמה שלה. זה גוף בלי נשמה. הוא לא חי. כן? זה מייבש את הנפש. זה לא יכול להבריא, להבריא אותנו, זה מספיק כדי להחיות אותנו בתקופת הגלות, שממילא אנחנו יבשים, כן? אין לנו את החיות הישראלית כמו במתכונת הרגילה, אבל זה לא מספיק לנו הדור הזה. והדור הזה החדש, הוא צועק בצדק, הוא אומר, זה לא מחיה אותנו, זה מייבש אותנו הדברים האלה. מה ללמוד, ללחוץ ציצית בדיוק לעשות 8 חוטים או 7 חוטים, מה זה כל כך חשוב לאידיאולוגיה, למוסר ולחוכמה? מה זה קשור? כן? זאת היא הצעקה הגדולה המקפת בעוזה דורות רבים, מימי הנביאים, הסופרים והחכמים, גדולי הדורות ראשונים והאחרונים, גדולי הכישרון שבאנו פנו אליהם, גדולי הכישרון שבאנו פנו להם בעיקר אל הצד המעשי שבתורה. שהוא צועק, מסילת השרים לא צועק על זה, חובות הלבות לא צועק על זה. שבונים מדברים כל מיני, עכשיו, ודאי, שבאות חכם, חכם אז מפלפל בתורה, צד המעשי שבתורה. וגם שם, גם הצד המעשי, רק במצוות המיוחדים, עבדו והרגילו בחינוך, והצד ההרגשי, והטבילו הצד העיוני, ומה שלמעלה ממנו, ואחריו ממילא, הקודשי, שבו הגאולה והישועה גנוזה, אותו עזבו לגמרי. ולגס רוח ולמשוגע יחשב מי שבא ותובע את העלבון הגדול הזה. שצריך לעסוק בזה, הוא משוגע, מה אתה עושה? בוא נלמד תורה עכשיו, נלמד סדר בוקר, סדר צהריים כמו שצריך, נלמד בלימוד, מה אתה עכשיו משוגע לעסוק בדברים הגותיים, פנימיים כאלה, מה? כן, משוגע. כן? מי שבא ותובע את העלבון הגדול הזה מרועי האומה. הקול הגדול של חוקרינו האלוקיים, של חסידי העליונים, של המקובלים הטהורים, זאת אומרת, המקובלים צעקו על זה, אבל מי שמע עליהם? מי שמע עליהם? נכון, פה הוא מתאר את כל ה...
מה עם הרבנים החרדים יותר? פחות בקטע נראה לי של האמונה, כאילו...
נכון, עד היום, כמו שהם בגלות עדיין.
הם לא מרגישים שזה מה שצריך לזה.
למי? להם? להם?
לדור,
מה אכפת להם מהדור? מה אכפת להם הדור? הוא טרף. הוא לא מנתח את הדור כמו שהרב קוק מנתח את הדור.
לא רוצים
אבל לקרוא,
כאילו...
איך הם מקרבים? תבוא אליהם, נלמד אותך תורה ומצוות.
לא מקבל את זה הדור. לא, זה לא...
רואים שהדור
לא מקבל את זה. שתי שפות לא
מתאים. למה לא? מצליחים. מצליחים. מה?
הדור מקבל, בוא, תורה ומצוות.
לא, חלק כן. אז מי שמצליחים, מי שלא, לא. מי שלא, מחוץ למחנה, אנחנו נאבק על דמותינו, על עצמיותינו, אנחנו באמת ברשות הרבים, זה עליין לא דור של גאולה בכלל, אנחנו לא צריכים לדאוג לכל עם ישראל. יש קהילה ביוהנסבורג, יש קהילה ב... אנטוורפן, יש קהילה, ויש קהילה בירושלים. קהילה. מה זה, זה עם? זה לא התפיסה. התפיסה היא לא באנו לנו אלא תחילת הגאולה, והם אלה שלנו אחריות ציבורית, ואנחנו עם אחד, וצריך לשמוע את צעקות הדור, כן? מה קורה? כשיש מתח בין האבות לבנים, אז זרוק את הבנים החוצה, והאבות יישארו בגטו. זה גישה שלמה, שיש לה המון השלכות, המון דברים טובים גם. כן? אבל זה לא הגישה שלנו. לא הגישה שלנו, אנחנו, אם אנחנו בדור של גאולה, אז אנחנו מתחילים לחיות עכשיו ציון לאומי כוללי, אנחנו צריכים להקשיב לכל צעקות הדור הזה, והוא צועק בצדק, הדור הזה, נכון? כן, גם פה בבירות התחייה, הוא מתאר את הדור הזה ככה. מפני שהציור של גדולת האור האלוקי הוא גדול מאוד בפנימיות הנשמות של הדור האחרון. איך הוא מתאר את הדור האחרון? מה שאנחנו קראנו לו חכם, וזה הציור של גדולת האור האלוקי הוא גדול מאוד בפנימיות הנשמות של הדור האחרון. הוא לא מבטא את זה בלב, הוא לא אגיד יש לי נשמה שיש אור האלוקי הגדול. לא אור אלוקי שום דבר, אבל כיוון שהוא נושא בתוכו נשמה כל כך גדולה, של אור אלוקי גדול, זה בפנימיות הנשמות, במידה כזו שאין להם עדיין הסתגלות איך להניג את החיים הממשיים, יש פער עצום. בין הצורך הפנימי לגודל לבין יכולת ההופעה בחיים הממשיים. אז הם מנסים להופיע בחיים הממשיים וזה לא מצליח. כל מיני אידיאולוגיות של חיים מנסים לקדש, כן? בשם השוויון אנחנו נכניס לטנק נכניס את האישה, זה אחד עם האישה. בשם התורה הקדושה שאומרת תורת השוויון. אי, זה תשמע, טמטום. יש תורה. לא מבטרים על קוצו של יהוד בתורה. אנחנו הכי אידיאליסטים שיכולים להיות. חס ושלום לא נבטר על זה. מה, קשה לך? תתגבר, תקיים את התורה עד הסוף. מה זה להוקיים את המצווה הזאת? מצוות השוויון. עד הסוף. זאת אומרת, מנסים, כיוון שזה תורה, מנסים להכין את זה בחיים הממשיים. זה לא ילך. יהיה שוב יחזור פעם. אז זה נסוע את דרכים אחרות. כי זה דור גדול. הוא לא מבטר. הוא לא מבטר בכל זאת. לא מבינים את זה את הדבר הזה. עד כדי כך זה חשוב. אנחנו רואים את זה, משוגעים האנשים האלה. אבל זה פשוט אנשים גדולים, אידיאליסטים, בטעות, בעיוות הדעת, אבל אידיאליסטים.
לא גדול על העקרונות שלו.
מה זה?
לא גדול על העקרונות שלו.
נכון, זאת אומרת, הוא עקרוני קודם כל. הוא לא סתמי.
טוב, לא טוב.
מה זה טוב? טוב שבנוי על עקרונות. אלא מה? מה הפתרון? זה בדיוק, הרי שאנחנו מכירים את זה, אם אנחנו יודעים את זה, מכאן ואילך הרב גם ניתן את הפתרון לדור הזה. אם אנחנו לא מזהים את המחלה, או לא מזהים את היתרון שיש לו, ואת המחלה שיש בו, אז אנחנו יכולים לתת תרופות לא מתאימות. אבל כיוון שהוא אידיאליסט, והוא חכם, והוא מדעי, והוא צורך חוכמה ומוסר, ואכפת לו מזה, כן? ממוסר, אז אפשר, מה הפתרון לכל הדור הזה? הפתרון הוא בסופו של דבר יהיה שנראה לו שכל הצרכים האלה שלך, הכל נמצא בתורה שלנו. הכל נמצא, נראה לו שהתורה כוללת הכל, לא תורה קטנונית של גלות. נרחיב את התורה, נלמד תורה ענקית, נלמד תורה עמוקה יותר. ואז הוא ייפגש עם הגודל הזה, ויראה שבאמת כל הבקשות שלו לא ימצאו באיזשהו סיסמאות חיים כאלה נבובות של שוויון ושל דמוקרטיה. כן? אלה הם כלים, אבל יש דברים יותר עמוקים מזה. וברגע שהוא התוודע לעומק הזה, שנמצא בתורה שלנו בצורה חכמה, לא סתם בסיסמאות חיים, כן? בצורה חכמה, הוא צריך להיות חכם, בצורה מוסרית, בצורה ערכית, בצורה אידיאולוגית, בצורה שיטתית, כן? אם נעשה כזה דבר, הוא ישתה את זה בצמה. כן? היום יש הרבה תנועות כאלה שנכנסות לבתי ספר, נכון? של איך זה להב נקרא, כן? נכנסות לבתי ספר של חילונים, של מעוזי השמאל והחילוניות, ואומרים שמדברים את התורה, את התורה, אבל במרחב הנכון שלה, ולא אומרים, השולחן ערוך אמר, אז רב מקדש מי שלא עושה ככה בג'הנום. אני שומע כאלה דברים, זה לא עובר מסע, זה רק יוצא עוד יותר נוגדנים. אבל שומעים מסבירים, מסבירים את המוסר התורני, את הערך האלוקי שבתורה.
לפעמים אי אפשר אבל, ציצית, איזה מוסר, איזה אידיאל יש.
אז אל תדבר על ציצית, תדבר קודם כל על ערכים כלליים. לא רוצה שיהיה ציצית עכשיו. זה לא הנקודה, לא באתי לשכנע אותה. באתי להסביר לו שהתורה שלנו כוללת את הערכים שאתה רוצה בהם. עכשיו לפרטים, לאט לאט, תיכנס לפרטים. כן? אבל לקרב אותו לעניין, זה מה שהוא אומר פה, זה הפתרון, אבל רגע, לא הגענו פה, זה הפסקה הבאה. הפסקה הבאה מתחילה עם הפתרון. הפסקה הזאת מזהה קודם כל את עומק הדור הזה, שיש לו שלושה צרכים, וכיוון שהשלושה צרכים האלה לא באים לידי פתרון בתורה שלנו, אז נוצר פיצוץ עצום. כל הפיצוץ שתארתי בהתחלה זה בגלל זה. הנה, תסתכלו איך הוא עוד את זה. כן? מפני מיעוט העבודה בדוני שעושה להרגש והדעה שמרה בתורה, הוא עם זהב, משהו נהג כתם הטוב, הזהב שזה התוך הפנימי של התורה, הוא עם. לא למדו, לא עסקו בתורה הזאת. עד שנדמה לו, לדור הזה, שהכל שפל הרבה מערכו, כל התורה הזאת היא דבר קטן כזה, סתם, סתם. הוא נתגדל ועלה בפעם אחת, פתאום פרץ פה איזה דור כזה גדול, הצרות מרקו, שטפו, נתנו לו לב מתנה, לב חכם, ומוח הוגה, מחדש, ואף, מתרומם, דור חדש, גדול, ולא יוכל לעמוד בשפל, לא מצליח להגיד, מה תגיד לו? הוא שומע פה דברים רדודים, מעולם התורה, דברים רדודים, תסלחו לי, זה דברים לא... מישהו היה פה בליל שבת, דיברו עם המור שהיה פה חבר'ה,
סצמרים,
אז... מה שאני הבנתי, זה פשוט דברים רדודים, לא מעוצבים, ככה זה. הגאולה זה יהיה לידי משיח, יבוא מן השמיים זה. מה זה הדברים האלה, ההנחתות האלה? איפה זה בא, תסביר את הדברים, על איזה עוגנים זה יושב. התורה שאנחנו לומדים פה, זה תורה שיש לה עומקים, שיש לה ביסוסים. אחרי כמה ספרים אנחנו צריכים, כל דבר ודבר הוא מוסבר, לפעמים אנחנו לא מבינים מה זה עומק, אבל יש דברים. ולא מדברים באיזו שטחיות רדודה כזאת, זה בושה לאינטליגנציה לדבר בסגנון כזה, אז הדור החכם שלנו הוא פשוט זורק את זה, הוא מתנגד לזה, הוא אנטי כל התורה הזאת. ואתם רוצים שניתן להם תקציבים לדור, לאנשים המשטחיים האלה, זה מעצבן.
רק בשם התורה שלהם, כן.
מה?
בשם התורה של השוויון, אז כן.
כן, בסדר, זה התורה של השוויון.
אני כמו מה שהם הרב ילקרים, כאילו... שהבינו אותו, דיבר כאילו על משהו שנראה
לכאורה שפל. כי התורה, לשיטתם, התורה היא פלסטלינה. התורה היא לא ערך, כן? התורה אפשר ללמוד אותה ככה, אפשר ללמוד אותה ככה, תשנה את דעתך ביחס לתורה. כן? למה? כיוון שהחוכמה האנושית זה דבר חשוב. זה חוכמה, נכון? ויש פה מוסר זה דבר חשוב. אם אתה אומר דברים לא מוסריים לפי המוסר האנושי, כתוב בתורה, אז עוד יותר גרוע. אתה תבוא בשם התורה ותגיד דברים לא מוסריים. והתורה הרי זה לא מוסר. התורה זה עניינים דתיים של ציצית ותפילין. אתה מדבר בשם התורה דברים ששייכים לתחום המוסר, זה דבר נורא ביום מבחינתם. אז תשנה דעתך. תשנה דרך, אז מה אנחנו אומרים? לא, אבל התורה זה נצח נצחים וזה, זה עוד יותר מעצבן. זה נכון, אני לא אומר שחס ושלום, ודאי שזה נכון, אני לא עושה לי. אבל מבחינתם, מבחינת הדור הגדול הזה, כן, זה דבר שמקטין את התורה ביניהם.
עד
התורה זה נצח נצחים.
איך אפשר להראות שהתורה היא מוסרית? איך נראה את זה?
אפשר, ודאי שאפשר להראות. לפרוס את כל התורה, תיבת תורה כמו שצריך. תרחיב את התורה למקצועותיה, אל תתעסק בפרטים האלה והאלה והאלה. כן? מה? זה משום, מה הרב קוק מלמד אותנו בכל הספרים שלו? איך לראות את טעמי המצוות, לא את המצוות עצמה, לא טעמי פרטיהם וזה. דענו, מה מסתתר מאחורי העולם המעשי שלנו? מסתתר עולם עשיר ורחב ושמח ויקר ומוסרי וטהור ונקי ואידיאליסט. זה הכל זה נמצא בתורה שלנו. רק הדבר הזה לא נלמד, לא פותח כמו שצריך. אז עכשיו נפתח אותו. זה הפתרון. כן? כנפיים, עכשיו תראו תיאור של הדור הזה. כנפיים עשה לו הדור הזה. רוחו, כנפיים עשה לו רוחו, ובמרומים ימרי. ושם לא נתנו לו עדיין את חפצו, הוא מתרומם, מחפש משהו, הוא לא מוצא. מעל ירושלים דלמטה החריבה והשוממה המושפלת עד שעול תחתיה התעלה, ולירושלים שלמעלה לא יוכל להיכנס. הוא באמצע, הוא תקוע. ירושלים שלמטה הכוונה היא הקש מיעוט בארץ, כן? סתם להיות פה. לבוא לירושלים, ירושלים זה הקודש. הקודש הנמוך, במדרגה הזאת הנמוכה, של דלת אמות של הלכה, זה ירושלים החרבה מבחינתה. אין פה כלום, נכון? הוא מחפש את ירושלים של מעלה. אבל ירושלים של מעלה לא יכול להגיע. כן? ולמה? כי אין הקדוש ברוך הוא נכנס בירושלים של מעלה, שכנס ירושלים של מטה. דהיינו, אנחנו צריכים לפתח ירושלים של מטה, אבל לא ירושלים החריבה והשוממה, צריכים לבנות את ירושלים. מה זה לבנות את ירושלים? מלמטה, פירושו להרחיב את התורה. לא תהיה מצומקת כזאת התורה של צו לצו, קו לשם, זה ער שם, זה ער שם. זה נשמע תורה של אוסף של דברים חסרי פשר, חסרי טעם. התורה כך היא נשמעת, אנחנו רגילים לזה כמובן, כן, אבל זה נשמע לא טוב. זו כל התורה שלנו, כן? אז כבר אומרים, תשמע, איך אתה מסביר את ההלכה הזאת בתורה? אז אני צריכים להתקפל, רגע, באמת הוא צודק. מה הטעם של ההלכה הזאת? באמת לא נוח. שאלות קשות, הוא שואל אותי. רגע, הרב, הוא שאל, מה השאלה? עזוב את השניות האלה. לא צריך להתעסק בפרטים האלה, צריך לרומם את המבט על התורה. הפרטים האלה יסברו מאליהם, כן? אל תיכנס למגרש הזה, למה הוא שואל אותך לפרט הזה, פרט הזה? כי אתה מציג לו תורה של פרטים, של צב לצב, קו לשם. אתה לא מסביר, לא מסביר לו פה איזושהי שיטה, איזשהו מרחב חיים. ולכן, הכל מתפרט בצב לצב, אז הוא תוקע אותך שם. הוא צודק, אין לך תשובות, כן? מה זה הציציות האלה עכשיו, מה? מה צריך את זה? מתבדר ברוח, זה סתם. כן, והקופסאות האלה, וזה פעם, היינו צריכים את הקופסאות האלה. כדי לשמור על הציגון שלנו בין אומות העולם, היום אנחנו לא צריכים את זה. כן, ושאז לדבר אותו עניינים דתיים. ואתה אומר, ככה זה. אז יכול להיות מה שאתה אומר, הוא ישמע שצריך לתת שוויון זכויות לכולם, אבל בסדר. אבל בליבו מוצרים, מסכנים הדתיים האלה. מסכנים הדתיים, כן? אסור להם את זה, חייבים את זה, מסכנים. אבל אני בכלל לא מסכן, לא מסכן, לא מסכן. לא יכול להיות שאתה לא מסכן. לא יכול להיות. זה דו-שיח של חרשים. אנחנו מדברים תורה בשם התורה, תורה, 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 קודש קודשים. אבל הם צריכים להבין, אם לא תסביר להם את התורה. אם זה גידו, אז נשים פרימיטיביים אתם עם התורה שלכם. בשעה שלנו את התורה למלך הזה, זה התשובה. כן, בוא נגמור את הפסקה הזאת. ירושלים של היוחד, אין הקדוש ברוך נכנס לירושלים של מעל, שכן יש לירושלים של מטה. מקדש מלך עיר מלוכה, הוא מציא מתוך ההפכה. זה עכשיו תחילת הפתרון. מה הפתרון לכל הדברים האלה? לבנות את ירושלים. והיינו, הוא מציא מתוך ההפכה. רב לחשבת בעמק הבכה. מספיק לחיות בכזאת שפיפות רוח כזאת של עמק הבכה. כן? של תורה מצומקת וקטנה ופרטית כזאת. התעוררי, התעוררי כי בא עורך, קומי עורך, אורי, אורי לבשי, שיר דברי, כבוד השם עלייך, זה מה שאתה עכשיו יתורא לדבר הזה. לא לפתור את הבעיות של השאלות שהם שואלים ולהתווכח איתם, להיכנס לפולמוס של בקחנות על הכפירה ולא כפירה וכדומה. כן? צריך להבין שהכפירה נובעת ממקום גדול. כן? ולא לזלזל בכפירה ולהגיד, טוב, אז אין מה לדבר איתם. אז זה מחוץ לגבול, הם מוקצה וזהו. הכפירה צריכה לעורר אותנו לתורה יותר גדולה. ממילא הכפירה תתבטל. כי הם לא באמת, הם לא אנשים כאלה שאנטי דת. אם אנחנו מאפיינים נכון את הדור הזה, שזה לא נובע מאנטיות, זה לא כמו הדורות האלה שקדמו, יצמדו לאלילים, כי באמת עבדו אלילים, במובן הזה שרצו את העבודת, רצו לזנוח את עבודת השם. אנחנו אומרים בדיוק הפוך, זה דור שמחפש עבודת השם יותר גדולה. הוא לא יודע לבטא את זה אפילו. הוא לא יודע שהוא מחפש את ירושלים של מה, הוא לא יגיד לך כזה דבר. הוא יגיד שירושלים לא מעניינת אותו בכלל, זה יותר מעניינת אותו תל אביב. אבל בעצם, ירושלים מעניינת אותו. למה הוא הולך לתל אביב? כי לא נתת לו ירושלים שמתאימה לו. אז הוא הולך לתל אביב. ולא רק שהוא הולך לתל אביב, הוא גם עשה את ירושלים תל אביב. באיפכא מסתברא הזה. אבל זה לא מרישות. זה בא מצבאות שלא ניתן לב. ברגע שתבריא אותו, ברגע שתן לו את הבשורה שהוא מצפה לה, אז יהיה. אז לא יצטרכו להיאבק על המאבק על החוק הזה ועל החוק הזה ועל החוק הזה, ומה הוא אמר ומה הוא אמר. ברגע שהבינו שהתורה שלנו מדברת אל החיים. היא לא מנותקת מהחיים, היא לא מניחיתה עלינו חיים אחרים, אלא מחברת אותנו לחיים בשיא כוחם. אז ממילא ישתו בצמא את התורה הזאת. אבל זה לוקח זמן, לוקח זמן להפוך את כל הלבושים של התורה ללבושים תורה יותר רחבה, יותר הגותית. מצד שאנחנו צריכים באמת לקיים את ההלכה צו לצו, קו לקו. ומקיים את כל פרטי ההלכה, לא מבטרים קוצו של יוד. נכון? ואנחנו לא יודעים להסביר כל דבר ואתה דבר כזה, אז זה מעצבן אותם, אז אנחנו כל הזמן גם במאבקי כוח, ויחד עם זה בונים את התורה. ותקופת הביניים הזאת היא באמת קשה. תופסים אותנו על כל דבר ודבר, ופתאום לברר שאנחנו צריכים להיכנס יותר עמוק לרשויות הציבוריות, אז אנחנו נראה, הם תוקפים אותנו על כל דבר. כי זה מפחיד אותם שפתאום תהיה פה הדתה. הדתה של הדתיים האלה, שאצלם הדתיים האלה בראש, הדתיים האלה זה ציצית ותפילין. זה עיקר החיים שלהם.
כשרות.
כשרות וציצית ותפילין, יכניסו את זה למרחב הציבורי, אז כולם נצא לכם, לא רוצה את הדברים האלה. ובסדר, אבל אם תגיד שהיהדות זה לא ציצית ותפילין, ציצית ותפילין זה קצה הקרחון. יהדות זה מוסר, ביחס נכון, ואידיאולוגיות נכונות.
מוסר אמיתי.
אמיתי. ברגע שזה יצפצף, אז אמרנו, הכל ייגמר. אבל זה לוקח זמן לבנות התורה, זה הפתרון שם, כן? רק נקרא את הפסקה, נסגור אותה פעם הבאה. הבה נכין לו הדרך, לדור הזה. לא נזרוק אותו במדרגות. נראה לו את מבוא העיר, למען יוכל למצוא את הפתח. נודיע לו, הנה זה המשפט המפתח, נודיע לו שימצא את מה שהוא מבקש דווקא בגבול ישראל. הוא לא צריך תרבויות זרות, הוא צריך כל מיני תרבויות להודו ולאמריקה, לאבדיל, כן. שלום, כן. כל מיני תרבויות כאלה צריך. הוא מחפש? נודיע לו שהכל נמצא אצלנו. כל מה שאתה מחפש, לא מה שאני מוצא, לא מה שאני חושב שטוב, מה שאתה מחפש, נמצא בגבול ישראל. ברגע שהיא כזה דבר, שתי בצמא. וזה קורה, זה קורה כבר היום. מה שהלהב הזה עושה, זה
מחזירים בתשובה באמת?
לא מחזירים בתשובה, אבל לפחות, אבל לא במובן הזה של להחזיר בתשובה, במובן הזה שכבר אין את ה... לא נושכים אחד את השני. מבינים שבתורה הזאת יש ערכים. התורה הזאת היא לא... זה מצוות של מקווה ושל דברים של העולם החשוך הזה. כן? זה לא זה. כן? התורה היא הרבה יותר מדברת אל החיים, יותר בונה בנו את החיים. זה בדיוק מה שאנחנו מחפשים, וזה נמצא שם. אנחנו לא יודעים את הכל, אבל נמצא שם.
אבל זה לא סתם התחנפות, זה באמת התורה.
זה באמת התורה, נכון. ודאי שלא עושים את זה בשביל התחנפות. כי זאת באמת התורה, במרחביה. אבל כדי שלעמיד את זה, קודם כל, אנחנו צריכים להיות אנשים של תורה. גדולים מאוד של תורה, וזה מה שהרב מלמד אותנו, וזה כל הספרים שלנו.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.